דאתרא, ברשות מורי ורבותיי, זה שבשם של כל פרשה גנוז התוכן הפנימי שלה. ולמרות שהשם נשמע כאילו מקרי, לקוח מהפסוק הראשון, מילה של הפסוק הראשון, או בפסוק השני, של פרשת השבוע, פרשת נשוא, מתחיל, נשוא את ראש בני גרשון בפסוק השני. למה לא קראו את זה פרשת וידבר, רק פרשת נשוא? כנראה יש בזה איזשהו טעם. זה דרכה של תורה שהיא לא מגלה את הדברים הפנימיים שלה, מניחה את זה לנו ללמוד ולהתעמק ולחפש ולהזכיר ולהבין את עמקי סודותיה, וכל אחד עד כמה שידו מגעת משתדל להגיע להבנה. וזה אחד הנושאים המרתקים, מדוע כל פרשה מתחילה מתי שהיא מתחילה ומסיימת מתי שהיא מסיימת, ואי אפשר לפרש את זה לגבי כמות הפסוקים שבה. הנה פרשת השבוע היא אחת הפרשיות, אולי הפרשה הארוכה שבתורה, פרשת נשוא. אז למה צריך את כל זה ביחד, גם את עניין מפקד הלוויים וגם את עניין במניין הסוטה וגם עניין הנזיר וגם עניין של קורבנות הנשיאים כולם, ובסופו העניין של התגלות הקדוש ברוך הוא למשה בצורת ההידברות והדיבור שלו מעל הכפורת? מה כל זה נוגע אחד לשני? מדוע הכל בפרשה אחת? וארץ כל זה קשור עם המילה נשוא. פשוטם של דברים, נשוא את ראש בני גרשון פירושו מפקד, תפקוד אותם, תספור אותם. אלא לא סופרים את האדם, סופרים את הראשים שלהם. אבל אחרי כן נאמר תפקוד אותם, לא נאמר תיסה אותם, תפקוד אותם. כל הבא לצבא, ואת הפרטים בני מררי כבר לא נזכר נשוא, כתוב תפקוד אותם. וכמובן שבא אחר כך העניין המיוחד של על פי השם פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו. באמצע הפרשה של שילוח הטמאים והמצורעים והזבים מהמחנה, זאת אומרת, העניין של קדושת המחנה, טהרת המחנה, ואחר כך עניין של אשם, ואחרי הפרשת סוטה, ועוד פעם פרשת נזיר ופרשת הנשיאים. וההפטרה עוסקת בשמשון הגיבור, אחד השופטים הקדושים שהיו לנו לעם ישראל, ושעשה גבורות, גבורות השם, עד שממש מסר את נפשו והפיל את כל כך הרבה פלישתים איתו, שלח לעולמו. מה המגמה הפנימית של כל העניין? איך אדם עולה לגדולה? מה הדרך הנכונה לעלייה לגדולה? המילה נשוא, המילה נשיא, הם מאותו השורש. כל נשיא נישאו אותו ואז הוא הפך להיות נשיא. מבחינה דקדוקית זה אותו השורש. הייתי אומר שהנושא שלנו לדרכי הארגון של הקהל והעמדת אנשים בראשם. מחנה אחד צריך להיות מחנה טהור, מחנה קדוש, מחנה שבו בני אדם בגלל חטאיהם לא יהיו נתונים למצב שאי אפשר לחבר אותם עם אחרים. ולכן עניין הכפרה של הקורבנות שמזכר כאן, אגב העניין הזה של השתלבות במחנה, והעניין של הוצאת הטמאים והמצורעים והעזבים מתוך המחנה, גם הוא כדי שכולם יוכלו להתחבר יחד. אם המצורע צריך להתרחק חלילה מהטמא שלו, שלא ידבק בהם. אחדות המחנה ושלמות המחנה והעמדת אדם בראשו, זהו העניין של נשוא. הכי בולט העניין שמגיעים אצל הנשיא, שהוא גם נזיר והוא עומד בראש העם, כמו שעמדו שמואל ושמשון, שלפי המשנה בסוף מסכת נזיר, היו שניהם נזירים. זה עניין שהיה נתון למחלוקת. יש אומרים שנזיר זה רק מישהו נדר, פה הרי שניהם לא נדרו, ההורים גידלו אותם בדרך כזאת. אבל ההלכה היא, כמו סתם משנה בסוף מסכת נזיר, שנזיר היה שמואל, שלמר המורה לא יעלה על ראשו, שמשון בוודאי שהיה נזיר, נזיר אלוקים יהיה הנער, ככה אמר המלאך.
כל ימר? כל תשמול היה כל ימר?
כל ימר. כן. השערות על ראש הנזיר דומות לכתר על ראשו של המלך. על יוסף הצדיק אומר הפסוק, יוסף היה מלך, תבוא לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. זאת אומרת, מה זה נזיר אחיו? המלך של אחיו. התורה אומרת, איש כי ידור נדר נזיר להזיר להשם, כי יפלי לנדור נדר. זה עניין של פלא. כל ההלכות של הנזירות, וכך אחר כך נאמר, כל ימי נזרו קדוש הוא להשם, קדוש יהיה,
גדל פלא עשה ראשו,
גדל פלא עשה ראשו. אבל נאמר עוד משהו, כי נזר אלוקיו על ראשו. זאת אומרת, מתייחסים לסערות על ראשו של הנזיר, ואני קצת, יש לי קשר אישי מהעניין, כמו שיודעים, אבי מורי זה הנזיר הקדוש זצ"ל, ואני בעצמי, בצעירותי וילדותי, הלכתי עם נזר כזה על הראש. אתה יודע מה העניין, התחושה זה עול, עול כבד, אבל זה גם הרגשה של כבוד ויגבל ליבו בדרכי השם, שאדם נושא נזר על ראשו. מלך נושא נזר על ראשו, כהן גדול נושא נזר על ראשו, ציץ ונזר, ונזיר אלוקים נושא נזר על ראשו, וראוי שמנהיג העם, וכאלה היו שמואל ושמשון שגודלו בחינוך של מנהיגות, שהנזר יהיה נזר אלוקיו על ראשו, לא נזר שהוא מתנשא מעצמו. נשוא ולא, אל תתן לו להתנשא. מי שמתנשא, עליו נאמר אדוניה בן חגית, מתנשא למלוך. משום שהוא לא היה ראוי שיהיה מלך. דוד המלך הבטיח את זה לשלמה, והוא התנשא. דיינו, גם מה שמקובל היום, שהעם בוחר את הנשיא, בכמה מדינות, גם זה ראוי. צריכים ככל המון, ככל שדי, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעם יבחר, לא שאדם יתנשא מעצמו. יחליט שהוא רוצה להיות מלך, יעשה מהפכה, ישתלט על המדינה, והוא יהיה הנשיא. הנושא שלנו כולו, מתחילתו ועד סופו, מתחיל בפרשת נשיאת הלויים, והרי זו המדרגה, המדרגה הראשונה בקדושה, קדושת ישראל, למעלה מזה קדושת הלויים, למעלה מזה קדושת הכהנים, לא מנה שהם בחרו להתנשא, כי שטען קורח, ולמה תתנשאו על קהל השם? הם לא התנשאו, הקדוש ברוך הוא אמר להם כך לעשות, זה בא מלמעלה. הרי זו הייתה כל הטענה של קורח, וגם זה פרשה בספר במדבר. ספר במדבר, כמו שכותב הגאון הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל, זה ספר תולדות עם ישראל. משתקף את כל ההיסטוריה היהודית. הנושא הוא כאן מתגבש עם, עם מלך בראשו, ויהי בישור מלך, והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. יש מפרשים מרבותינו שהמלך הוא משה רבנו עליו השלום, שהיה מלך בישראל. לא המלך ולא הכהן מולכים מעצמם, הקדוש ברוך הוא צריך להמליך אותם, אבל יש דרך לאדם לנסות להיות ראוי למלוכה, ראוי למלכות, ראוי לכהונה, ראוי לנבואה, וזה אם הוא לוקח עליו לעבוד על עצמו, לעלות ממדרגה למדרגה, עד המדרגה הגבוהה ביותר, וזה מדרגת הנזיר שהיא קרובה למדרגת הנביא. וזו המדרגה הגבוהה ביותר שיכול אדם להגיע אליה, ודאי אדם מישראל. וכאן רואים בעליל איך האימהות הקדושות זכו להתגלות לצורך בחירת בנם שהן מולידות אותו בכל כך הרבה עמל והגיעה בחירת הבן הזה להיות מושיעם של ישראל וזיר אלוקים שופט העם. גם שמואל וגם שמשון, ההתגלות הייתה אל האישה קודם. ההתגלות הייתה חנה הייתה אחת משבע הנביאות שעמדו להם בישראל, כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, ואליה באה ההתגלות האלוקית שהיא עתידה להוליד בן אחרי שהיא כל כך הייתה בצער כמו האימהות הקדושות האחרות בעניין העקרות. הלידה היא לא כדרך הטבע, הגידול לא כדרך הטבע, גם המסירה להשם אחרי שגמלה אותו כדי שהכהן הגדול יחנך אותו לתפקידו להיות מושיעם של ישראל, כי כל שופט כאן זה כמו מלך. שמואל היה גם נביא וגם שופט וגם מלך, היו לו את כל התכונות. אחר כך חלה הפרדה בין הכהן והמלך והנביא, אבל אצל שמואל היה מחל משאול ודוד, יש כבר שאול ודוד מלכים, היו כהנים גדולים וזה היה נפרד, מה שקוראים היום במדע המדינה המודרני הפרדת הרשויות, אבל אצל משה רבנו ואצל שמואל, ולכן הם תמיד כרוכים יחד בפסוקים בדברי חז"ל, משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו, אם יעמוד משה ושמואל לפניי וכולי. אני רוצה להזכיר שם את דבר שלילי, למה אנחנו משה ושמואל? אלה היחידים בין מלכי ישראל ושופטי ישראל שנזגו באישיותם את שלושת התפקידים של הכהן, הנביא והמלך. אחר כך נפרד, הכהונה מסר משה רבנו לאהרון הכהן אחרי שהוא כיהן בעצמו בשבעת ימי המילואים, ונשאר הפרדה בין מלכות וכהונה, אבל נביא הוא נשאר, לא קבוד בישראל נביא כמו משה רבנו. כך גם שמואל הנביא היה נביא, נחל על רוח השם, וגם הוא היה כידוע שופט, שבע את עם ישראל, הוא היה מלך ישראל, לא הייתה מלכות, וכל המדרגה המיוחדת הזאת כהונה לו, לכן ממשה רבנו אל תקרא ולום להפריד בין הכהונה ובין המלכות. זה נשאר לדורות אצלנו, בניגוד לגויים שאצלם הכהן לעבודה זרה שלהם הוא גם המלך, אצלנו זה דבר נפרד. הנביא מושך את המלך, והכהן הוא כהן שנבחר בתוקף היוחסים שלו והמדרגה הקבועה שלו ומתמנה, וזה תפקיד לחוד. ההפרדה בין הכהן הנביא והמלך היא יסודית בהשקפת העולם של התורה של היהדות, אבל הראשונים, משה ושמואל, מזגו את כל התכונות יחד. ולכן כל הפרשה הזאת שעוסקת בהנהגתו של עם ישראל מסבירה לנו את המעמד המיוחד של הנזיר הקדוש, שהוא ראוי למלכות וראוי לכהונה וראוי לנבואה. ולכן פרשת נשוא נקראת פרשת נשוא, איך מרימים אדם, איך שהוא לא מתנשא אלא הקדוש ברוך הוא בוחר אותו, או עם ישראל שכל עמו וכל שדי בוחר אותו, ואז הוא נעשה למושיעם של ישראל, מלכם של ישראל, עד שהקדוש ברוך הוא מגלה לכל העם במי הוא בחר. זה מביא אותי לומר עוד ברשותכם דבר קצר על שני סוגי הנזירים שיש בעם ישראל. נזירות דבר חיובי או דבר שלילי? צד אחד דבר חיובי מאוד, כל ימי נזרו קדוש הוא להשם, מה יכול להיות יותר נשגב מזה? אבל אחר כך כאשר הנזיר צריך להביא את הקורבן, נאמר עליו וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ורבותינו ירמו לדבר על העניין הזה. רבי אליעזר הכפר אמר שציער את עצמו מן היין, זאת אומרת שכאן זו עבירה משפירש מהיין, לא היה צריך להזיר, צריך כפרה בשביל זה. ויש בגמרא סדרה של תנאים שאמרו כולם אמרו דבר אחד, אבל הזר הכפר אמר בשם כולם שנזיר חוטא שציעה רצון מן היין. הקדוש ברוך הוא התיר לך, אתה לקחת לעשותך איסורים נוספים. מצד שני, קדוש להשם, חוטא וקדוש, איך זה הולך יחד? שמואל הנביא, שמשון הגיבור, איך זה הולך יחד? עומק הדברים הוא, נראה מה שהגמרא במסכת תענית מדברת על מי שיושב בתענית. נמצא שתנא אחד, המורה אחד אומר שיושב בתענית נקרא קדוש, השני אומר שיושב בתענית נקרא חוטא, בשניהם אמת, תלוי איך מתענים. הפתגם העממי אומר שביום הכיפורים מי צריך לאכול? מי צריך לאכול? ובתשעה באב מי יכול לאכול? אם האדם מודע לתעניתו ומצטער על זה וחסר לו, הוא לא יכול כבר שיום יעבור, זאת לא תענית רצויה. אם אדם בכלל לא עולה על דעתו, האוכל לא חסר לו כלום. יכול להעיד לפניכם שבשנים שהודלתי, ועד היום הזה אני לא שותה יין וזה לא חסר לי בכלל. אני לא מצטער על זה, אי אפשר מה שצייר עצמו מן היין, כי הוא לא צייר את עצמו. בוודאי, בוודאי, זה שאלה אחרת, בוודאי שאין כאן צער כלל למי שגודל מקדוש מבטן או מרחם, ככה אז הוא, כמו שלכם לא חסר חזיר. גדלנו ככה, אבל לא חסר לנו. מי שחסר לו, מי שהנזירות שלו היא נזירות של תשובה על חטא, הרואה סוטה בקלקולה, נזיר עצמו מן היין, זה באמת נזיר חוטא. אבל יש נזיר קדוש. זה מיישב סתירה מפורסמת מרמב״ם על רמב״ם. הרמב״ם בהלכות נזירות מפליג בשבחו של הנזיר. וגומר במילים הבאות, אבל הנודר להשם דרך קדושה, הרי זה נאה ומשובח, ושקלו הכתוב כנביא, שנאמר והקים מבניכם לנביאים ובחוריכם לנזירים, אך אין זאת בית ישראל. שקלו הכתוב כנביא. אותו הרמב"ם בהלכות דעות מדבר נגד הסיגוף, ומביא את הדברים של עצמו מן היין, בתורת דוגמה, שאדם לא ילך לדרך קיצונית ולסיגופית. סתירה מן היובה זה לא סתירה. תלוי מי האדם. אם זה אדם שיש לו צער מזה, אסור שהוא ייקח על עצמו את זה. אם זה אדם שמחנך את עצמו דרך קדושה, ומתעלה, ובכלל לא חסר לו, ומתענג על אלוקיו, ושמח, יכול להעיד עליו, אם מוביל זכר צגר ורחה, שבכלל לא היה לו צער מהנזירות, להפך. תמיד שמחה, תמיד, תמיד, תמיד מאור פנים, תמיד הקרנה של קדושה וטהרה, זה קדוש. זה מי שראוי לנבואה. וכאלה, ירבו נזירים בישראל, כמו שאמר שמעון הצדיק לאותו אחד שבא מן הדרום, שברגע שפחז עליו יצרו, הוא הסתכל בבאר של המים וראה איזה יופי הוא, אז הוא התחיל ככה לחשוב כבר על דברים לא טובים. אז בא לירושלים להוריד את הנזר, נשק אותו שמעון הצדיק על ראשו, אמר כמותך ירבו נוזרי נזירות בישראל. על זה נאמר כל ימי נזרו קדוש הוא להשם. זכינו השם לראות כהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם, מסעדת מעמדם, ונביאים מתנבאים ברוח הקודש, ונזירים משרתים בקודש ומנהיגים את העם מעתה ועד עולם, אמן כן יהי רצון.